משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט השקעות הנדלן, משקיעים חכם מבית All In. אז בתקופה המאתגרת הזו מבחינת מימונים והעלות שלהם, באמת כולם מתלבטים אם זה הזמן להשקיע בנדלן. מצד אחד, המחירים קצת יורדים, יש הזדמנויות שאולי אפשר למצוא, מצד שני המימון התייקר פלאים. אז לשם כך החלטנו להקדיש באמת את הפרק היום גם לאופציות המימון השונות. אני דפנה שחר ונמצאת לצידי נופיה חליבה, סמנכלית, חברת מימון ישיר משכנתאות. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז קודם כל ברכות, ממש השבוע אתם חוגגים שנה להקמת החברה.
תודה רבה, אכן.
אז שנה נכנסתם ככה בשנה סופר מאתגרת, סופר מעניינת. ואני באמת רוצה לשמוע ממך, קודם כל, תספרי לי על אילו סוגי הלוואות אתם נותנים.
כן, נכנסנו בשנה מאתגרת, נכנסנו בריביות מאוד נמוכות. לא, אף אחד לא צפה את השינוי הגדול הזה, ובכל אופן, מתארגנים עם השינויים.
כן.
אנחנו התאמנו גם את סוגי ההלוואות לתקופה. יש לנו, אנחנו נותנים מגוון רחב מאוד של הלוואות. לכל סוגי אוכלוסייה, משקיעים, למשל, כמו שפתחת ואמרת, יש היום הזדמנויות של, שאפשר באמת לרכוש נכסים במחירים זולים יותר. מצד שני, את הנכס שלך קצת יותר קשה למכור.
נכון.
לוקח יותר זמן. אז אנחנו למשל נותנים הלוואות גישור, שאפשר לא לשלם ריבית בכלל שנה שלמה. זה אומר שיש לך שנה למכור את הנכס שלך, אם מצאת את בית חלומותייך הבא שמשתלם לך לרכוש אותו.
ואז נסביר בעצם למי שפחות בקיא בעולם ההלוואות, בעצם הלוואת גישור, הכוונה היא שאתה לא משלם לא קרן ולא ריבית, בתקופה מסוימת, את אומרת עד שנה, אפשר
נכון.
לא לשלם לא את הקרן ולא את הריבית, להבדיל מהלוואת בלון, שבעצם משלמים רק את הריבית.
רק את הריבית. יש לנו גם אפשרות לשלם עד 5 שנים הלוואות לשלם רק את הריבית, יש אפשרות לקחת הלוואה היום ל-20-30 שנה הלוואה לטווח ארוך, שמתוכה מספר שנים לשלם רק את הריבית, או לשלב בלון וכאילו לא לשלם בכלל תקופה מסוימת.
זאת אומרת לעשות כך. גישור למשך שנה שאתה לא משלם שום
נכון.
דבר, לא ריבית אלא קרן, ואחר כך לעבור לבלון לכמה שנים נוספות?
נכון.
אוקיי, עד כמה שנים?
עד 5 שנים אפשר לשלם רק ריביות.
אוקיי.
ואפשר להחליט כבר היום. זאת אומרת, בגדול, אנחנו כרגע עובדים רק דרך יועצי משכנתאות. והיועצים יודעים את זה. אנחנו בגדול יכולים ממש לתפור חליפה לכל לקוח לפי הצרכים שלו. אם הוא מוכר, קונה, תקופה, כל מה שהוא צריך, יש את המוצרים האלה, מוצרים על המדף שאפשר להשתמש בהם. יש כמובן את הפריסה הארוכה של משכנתה ל-30 שנה, לכל מי שצריך. יש לנו הלוואות שהן הלוואות לכל מטרה, mm-hmm. על נכס קיים, כשאנחנו נותנים עד 75% מימון, כמובן שהלקוחות, מבחינת טיב הלקוחות, אבל אנחנו יכולים לתת על הנכס הקיים הלוואות עד 75%, שהן יכולות להיות לכל מטרה, והן באמת הלוואות שמאפיינות את התקופה הזאת.
אוקיי.
זה אומר שאנשים שלקחו אוסף של הלוואות קטנות, יש להם משכנתה, ולקחו כאן 50,000, ופה עוד 50,000, והלוואה לרכב, והלוואה לכל
נסיעה.
מיני הלוואות קטנות, בדיוק. והצטבר להם, הצטברו סכומים, שהיום עם הריביות הם הפכו להיות סכומים משמעותיים.
כן, שאלה חשוב להגיד, הלוואות שבדרך כלל הן לזמנים מאוד קצרים באופן יחסי למשכנתאות. זאת אומרת, זה הלוואות, אם זה הלוואת רכב, אני חושבת שזה עד 5 שנים בדרך כלל, הלוואת נסיעה, זה גם זה לתקופות יחסית קצרות, ולכן ההחזר החודשי הוא
גבוה.
באופן, בדיוק, באופן
נכון.
יחסי גבוה.
נכון, ולכן אפשר לבוא לאחד את כלל ההלוואות האלה, לקבל אצלנו משכנתה מדרגה שנייה, או משכנתה גם מדרגה ראשונה, לפעמים שווה לקחת את המשכנתה הקיימת, ולהוסיף את הסכום של כלל החובות שיש, ולפרוס הכל, תלוי, לכל אחד
והתנה. זאת אומרת, לסגור את ההלוואות הקטנות שיש, ובמקום זה לקחת, להוסיף את הסכום, נגיד יש 100,000 לרכב, 50,000 לנסיעה, עוד איזה 100,000 שקנינו כל מיני דברים, לקחת את ה-250 האלה, לצרף את זה למשכנתא שקיימת, ולפרוס את זה במקום ל-5 שנים שקיים לכם, לפרוס את זה ל-20-30 שנה אפילו.
נכון, ואז ההחזר החודשי יורד.
משמעותית.
משמעותית מאוד, וככה אפשר באמת לצלוח את התקופה.
כן, הבנתי. כן, זה מאוד חשוב, זה נתון מאוד מאוד חשוב. ואת אומרת שאופציה אחת היא באמת לסגור את ההלוואות, ואופציה אחרת, את אמרת שזה גם...
אופציה אחת היא לקנות את ההלוואות הקיימות מהבנקים שנמצאים בהם, כי כולם אומרים, הריביות היו טובות, הריביות, לא תמיד הריביות היו טובות, לפעמים לקחו אותם בצמודי מדד, הלוואות בריבית קבועה מאוד גבוהה, שגם ההחזר הוא מאוד גבוה, אם שווה להשאיר את ההלוואה הקיימת, אז משאירים אותה ולוקחים אצלנו משכנתא מדרגה שנייה. אפשר רק את התוספת, אפשר הכל.
זאת אומרת, ואפשר... אז בואי רגע נסביר את זה, כדי שזה נפשט את זה, נפשט את זה. זה נורא פשוט. נפשט את זה קצת, אז אם הריביות, למישהו יש באמת ריביות מהתקופות הטובות, שחיינו בסביבת ריבית אפסית, אבל זה מחולק לזמן קצר, ולכן ההחזר החודשי גבוה. איך עושים את זה? בא אליכם ואומר, אוקיי, אני רוצה לחלק את זה לתקופה ארוכה, ואני רוצה ליהנות מהריביות שקניתי באותה תקופה. איך עושים את זה?
אם אנחנו רוצים להישאר באותם ריביות, אם הלקוח רוצה להישאר בריביות של אותה תקופה, הוא נשאר בבנק שלו.
אוקיי.
ואז הוא מוסיף אצלנו רק את מה שהיום קיים.
אוקיי.
חובות קיימים שנמצאים היום, אנחנו, כי יש איזו פרוצדורה שעוברים אותה, ו... אנחנו עושים לו הלוואה נפרדת, הלוואה אחת, על כלל החובות שלו, ופורסים אותה על פני תקופה מאוד ארוכה, עד 30 שנה, כמו שאני אומרת.
ואת אומרת שאתם גם, אין לכם בעיה להיות בעצם ערב שני.
דרגה שנייה.
דרגה שנייה, סליחה.
נכון.
אני רוצה לדעת איזה באמת, לאיזה קהל לקוחות אתם פונים, מי קהל היעד שלכם, כי זה לא סוד שבסופו של דבר, בבנקים בדרך כלל, הריביות נמוכות יותר, אבל יש יתרונות להלוואות דרך באמת חברות ביטוח וכדומה, לאותם אנשים שלא יכולים לקחת דרך הבנק, או שלא יכולים לקחת כמות כזו של כסף דרך הבנק.
נכון. אז את באמת פירטת את זה נכון. זאת אומרת, יש את עניין הכמות, זה אומר שהלוואות בבנקים, הלוואות לכל מטרה בבנק, את יכולה לקחת, אפשר לקבל עד 50% משווי הנכס.
נכון.
הרבה מאוד מהאוכלוסייה כבר ניצלה את הסכום הזה של 50% כדי לרכוש את הבית. אז בעצם אין לך את האלטרנטיבה. אצלנו, על נכס קיים, את יכולה לקבל עד 75%.
זאת אומרת, עוד 25%.
עוד 25% משווי הבית. בדרך כלל אנשים לוקחים 60-65%, אז נשאר להם בדיוק את ה... עוד 10%, עוד 15% שהם החובות שאפשר באמת להוסיף על הנכס הקיים.
ולחלק להמון שנים.
לחלק להמון שנים, נכון. אנחנו עובדים עם כל המגזרים כמובן, אנחנו יודעים לבדוק את כל המגזרים בכל הארץ, כל סוגי הדירות, הבתים, כל מה שצריך.
יש פה עוד נקודה שבעצם אתם לא כפופים לרגולציה כמו שכפופים הבנקים הרגילים. זאת אומרת...
וחברות הביטוח.
מה זה?
וחברות הביטוח.
וחברות
הביטוח נותנות עד 60%.
אוקיי. אז בעצם יש פה מצב שאם אנחנו נקמת את זה בכסף, מישהו שיש לו דירה של 2 מיליון שקלים, ולקח עליה 50%, זאת אומרת, הוא ממונף במיליון שקל, יכול לקבל עוד 25% אצלכם.
נכון.
משווי הדירה, בהנחה שהיא עדיין 2 מיליון, יכול להיות שהיא עלתה, כי מחירי הנדלן עלו, רק בשנת 21 עלו ב-20%. אז בעצם יכול להיות שהנכס שלו כבר שווה 2,200, אולי אפילו 2.5, אבל בואי נשאר ב-2. אז יכול להוסיף עוד 0.5 מיליון שקלים, הלוואה על הנכס הקיים.
נכון, ואם הוא רוכש נכס, אז הוא יכול גם לקבל עד 75% על הנכס שהוא רוכש. זאת אומרת שיכול להיות שזה יהיה הכסף הזה שהוא לוקח.
שהוא יחסל 100% בעצם.
נכון?
עכשיו, נכון. זאת אומרת, גם פה יש איזושהי נקודה חשובה בעיניי, כי עד לפני, לדעתי, שנתיים, תקני אותי אם אני טועה, אבל שנתיים אולי שלוש, אפשר היה להשתמש בכסף שאתה לוקח, הלוואה שאתה לוקח על נכס קיים שלך, לרכישת נכס חדש נוסף.
היום אי אפשר.
היום אי אפשר, הפסיקו נכון. את זה, יש רגולציה שקובעת שזה לא, אי אפשר לעשות את זה. אצלכם זה אפשרי.
לגמרי.
זאת אומרת, אפשר לקחת את אותם 25% נוספים שאתה ממנף על הנכס הקיים שלך, כהון עצמי.
לרכישה.
לרכישה, שאתה יכול לקבל רק 75% על הנכס החדש, ולמעשה נכון. מימנת את הנכס באופן מלא.
אז לתקופה הזאת, שאנחנו צופים באמת ירידה כלשהי במחירי הדירות, מי שבאמת מתכוון לרכוש נכס, זאת אפשרות.
כן.
זה בהחלט אפשרות של למנף את הדירה הקיימת, כדי לרכוש נכס נוסף.
כן. עכשיו השאלה באמת, שאלת מיליון הדולר. האם זו תקופה שנכון לעשות את זה? זאת אומרת, כי בסופו של דבר הריביות מאוד גבוהות.
נכון.
הכסף יקר. אז שווה, כדאי?
תראי, שווה, כדאי, זה שאלה מאוד אישית, והכל זה פונקציה של מחיר. זה תמיד פונקציה של מחיר. אם אנחנו מאמינים שזו תקופה שמדברים על שנה, שנתיים, במחירי הדירות שוב, אבל עכשיו במצב הזה, כמו שאנשים לא מאוד רוכשים, גם היזמים לא בדיוק, אין לנו איזה התחלות בנייה.
חד משמעית.
אז צופים שבעוד שנתיים, שלוש, כל המשבר הזה יהיה מאחורינו,
נכון.
ומחירי הדירות יעלו בגלל שלא יהיו דירות. אז אם רוכשים היום ומאמינים שמחיר הנכס יעלה, אז אולי זה שווה את מחיר הכסף.
נכון.
ותלוי נכון. גם על איזה אחוז המימון אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על אחוזי מימון נמוכים יחסית, אז זה לא נורא גם. זה הכל תלוי באיזה מחיר את רוכשת את הנכס, וכמה את מוסיפה ומה את צופה שהנכס הזה יניב, צועה בזמן הזה, ויעשה עליית ערך, מה יהיה האפגרייד שלו.
נכון, חד משמעית. זאת אומרת,
במדינת ישראל אבל הוכחנו שמחירי הנדלן לא מפסיקים לעלות.
נכון, נכון.
הם לא ברמה כזאת, ברמה אחרת, בתקופה כזאת, בתקופה...
היו סייקלים לפני, אם נסתכל, לפני 25 שנה, 30 שנה, אבל בואי נגיד ב-20 שנה האחרונות, 17 שנה האחרונות, זה בהחלט, אנחנו במגמת עלייה, אם שואלים אותי והרבה מומחים שאני באמת מדברת איתם, אז הצפי הוא שלא יהיו ירידות, אלא...
תהיה הקפאה, אולי ירידה מתונה.
ירידה מתונה נקודתית.
אני מאמינה שתהיה.
אבל לאורך זמן כנראה שהמחירים ימשיכו לעלות, כי אין מה לעשות, יש לנו כמות קרקעות מאוד מאוד מוגבלת, עלייה בתוחלת חיים, עלייה בגירושים, עלייה בכמות מאגרים, עלייה בעולים חדשים שבאים לארץ, וכל זה מביא אותנו למצב שאנחנו הולכים להכפיל את עצמנו תוך 20 שנה, ולא יעזור כלום, צריך דיור לכל הכמות הנשים הזאת.
לגמרי, אז זה עניין של באמת כל אחד ומה הוא מאמין. זה ככה עושים את ההשקעות. אם זה באמת מה שאת חושבת, אז מחיר הכסף הוא יחסית לצפי של העלייה, שבעוד, תראי, נדלן זה השקעות, זה לא השקעה לשנה. נכון. נדלן ידוע שאנחנו משקיעים לטווח ארוך, זה כמו שוק ההון, את לא משקיעה לשנה. זה השקעות לטווחים ארוכים. אז אם את מאמינה, באמת, כמו שתיארת את זה, לדעתי זה בדיוק מה שתיארת. אם באמת מישהו מאמין שאלו הם פני הדברים, אז גם במחיר כסף יקר, עכשיו, במחיר הכסף היקר הזה, לא יישאר לאורך כל נכון. תקופת המשכנתה. היום אתה לוקח את זה, שנה, שנתיים, הריביות יורדות, הפריים יורד, האינפלציה יורדת, אני מאמינה שכל המאמצים נעשים כדי למתן את האינפלציה.
ויחד עם זה כמובן...
נכון, אז את הריבית הגבוהה הזאת, את תשלמי שנתיים, שלוש, זה לא לאורך כל חיי ההלוואה.
אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי דיברנו בתחילת הפרק על נושא ההלוואות גישור והלוואות בלון. עד כמה באמת בתקופה הזאת אופייני, שאנשים לוקחים את ההלוואות גישור ובלון, כדי קצת להרחיק את הריבית ולשלם את זה מאוחר יותר.
אנחנו בדרך כלל נותנים את ההלוואות האלה באמת למשקיעים. מי שמשתמש בזה זה משקיעים, שאו משקיעים או מי שרכש דירה, לפעמים גם במחיר למשתכן, שהם נמצאים בסחירות, והם לא יכולים כרגע לשלם את הסחירות. לפעמים הם לוקחים את זה ומשלמים, לוקחים את ההלוואה ומשלמים את הריבית, כן יכולים לשלם את הריבית. כשהם לא יכולים לשלם, והם יודעים שמועד הכניסה הוא בעוד שנה, אז הם לוקחים את ההלוואה כגישור, ואז הם יכולים לשלם את הסחירות, ונכנסים האלה, מתחילים לשלם את המשכנתא, רק עם הכניסה לדירה. אותו דבר משקיעים, עד שהם מוכרים, או עד שהם מתחייבים על הסכום שהם צריכים לשלם, משתמשים בהלוואות גישור.
עכשיו, אתם בעצם גם פונים לקהל, נקרא לזה שההלוואות הן הלוואות מורכבות, מה שנקרא.
נכון.
תסבירי במה מדובר, באמת ככה, על המאזינים שלנו.
הלוואות מורכבות הן בדרך כלל אותן הלוואות שדיברנו עליהן בהתחלה, שזה איחוד הלוואות. כשזאת משפחה, לפעמים זה משפחה שזה 100,000, 50,000, זה ברור. ישנם אנשים שיש להם הרבה מאוד חובות מפוזרים בכל מיני מקומות, שממש צריך לדעת ולבדוק את כל התיק, ולכן את ההלוואות האלה אנחנו באמת עושים דרך יועצים. היועץ הוא שעושה להם את כל הבדיקה, הוא בא אלינו, מסביר לנו, אנחנו באמת רואים שיש לו את המסוגלות, שהרי ארגון הזה באמת יעשה לו. זה
גם עם משפחות. זה יטיב עם המשפחה.
וגם עם עצמאים.
אוקיי, איך זה מתקשר לעצמאים?
זה מתקשר לעצמאים, כי זה תקופה קשה, זה תקופה קשה לכולם, הגשם ירד על כולנו, הוא לא בוחר.
חד משמעית.
אז עצמאים קשה להם גם.
ספרי לי על זה, כן.
אם בגלל הקורונה שהורידה, ואז הצטברה עוד תקופה, אנשים קונים מהם פחות, היום קשה הרבה יותר עם האינפלציה וככה, אנשים רוכשים פחות, אז התזרים שלהם תכננו, לקחו הלוואות, או קצרות, או שלא, באמת, מקרים שהם מורכבים בעסק, אז אנחנו באמת בודקים את הדוחות שלהם, בודקים את ההיתכנות שלהם לצאת מהמצב הזה. אם אנחנו רואים ומצליחים להשתכנע שההלוואה שלנו היא זו שבאמת תוביל אותם על דרך המלך, אז אנחנו מאשרים סוגים כאלה של הלוואות גם.
זאת אומרת, גם פה אין לכם, אתם לא כפופים לבנק ישראל שקובע שליש מההכנסה הפנויה וכל אותם.
אנחנו בודקים, אנחנו כמובן בודקים שיש כושר החזר, ברור. לאו דווקא לפי שליש.
אוקיי.
אנחנו, בעניין ההכנסות, אנחנו גם יותר גמישים, גם להלוואות מורכבות וגם בכלל, ואני אסביר למה אני מתכוונת. כן. נכון, בבנקים בודקים 35%, ממש
מחויבים, יש את
מחויבים, שיחס
החזר,
נכון. אבל יש הרבה מאוד, למשל, עצמאים, בעלי חברות, שאנחנו רואים שהמאזן שלהם, יש שם כסף. הם לא מושכים, הם לא מושכים משכורת קבועה, הם לא צריכים אותה, הם משאירים את הכסף בעסק, העסק הוא רווחי, החברה היא רווחית, יש הון בחברה, הוא יכול למשוך כסף משכורת, הוא יכול למשוך כדיבידנד, אנחנו כמובן בודקים את הדוחות הכספיים, מקבלים אישור רואה חשבון, אם אנחנו יודעים שיש לו את היכולת הזאת, ואנחנו רואים שהוא מתנהל תקין, אין לו החזרות, כל בסדר בחשבון שלו, אנחנו מאשרים, כי אנחנו יודעים שקיים כושר ההחזר הזה, הוא נמצא, הוא לא פרוס על פני תקופה בשליש מהכנסתו, אבל אנחנו רואים אותו בסכום אחד, שהוא הרבה יותר משליש אם נחלק כן. את הסכום הזה.
זה נורא מצחיק, זה אירוני משהו העניין הזה, כי באמת אני נתקלתי במקרים שאנשים שהם סופר עמידים, ויש להם כסף מזומן גדול, הבנקים במשכנתאות נחלק, לא מתייחסים מבחינתם.
הם לא יכולים.
זה שקוף.
זו רגולציה, נכון?
כן, שקוף לחלוטין, ועם התלוש משכורת שלך, או לחילופין, הדוח השנתי שלך, כעצמאי, הוא לא גבוה מספיק, אז זה לא מעניין אותם, יכול להיות לך 5 מיליון עכשיו בשוק ההון. לא מתייחסים לזה. אין לזה שום משמעות, יכולות להיות לך 4 דירות.
נכון.
לא מתייחסים לזה. כל מה שמעניין בסופו של דבר זה ההכנסה החודשית, שזה באמת בעיניי, אני גם מבחינה רגולטורית, לא ממש מצליחה לרדת לסוף דעתם.
מה אני אגיד לך, רגולציה קטונתי, אני באתי מבנק, את יודעת, רגולציה בשבילי זה, זהו, זה מה שזה, כן. אם זה צריך להסתדר, זה מה שזה.
כן.
אני מניחה שמישהו חשב על זה, או שזה התאים לאותה תקופה, או... אני כן יכולה להגיד, אני חוזרת לתחילת שיחתנו, שאנחנו באמת יודעים לתפור חליפה אישית לכל אחד. אנחנו בודקים למשל קופות גמל, אם הן נזילות, קרנות השתלמות,
כן.
אם אני יודעת שיש לך קרן השתלמות.
נכון, חד משמעית.
ואני רואה שאת מתנהלת תקין, אז אני אומרת, נכון, אין לך הכנסה חודשית, אבל עובדה, פקט, את מתנהלת. זאת אומרת, ואני גם רואה שיש לך איזשהו מקור, שאם לא תוכלי לשלם, אני יודעת שאת תוכלי למשוך משם, כן, ובסוף את מתנהלת, מעצם העובדה שאת מתנהלת תקין ואין לך החזרות, אז את יודעת להתנהל ויש לך מקורות מפוזרים, שאת יודעת איך להשתמש בהם. את מראה לי אותם, אני נשענת על זה. אנחנו okay. בהחלט נשענים על, על ההלוואות, על המקורות האלה.
זאת אומרת, זה גם משהו שהוא מאוד חשוב למי ששומע והולך לבנק ואומרים לו, סורי, זה נחמד שיש לך מיליון שקל עכשיו בשוק ההון שאתה לא רוצה להוציא, כי שוק ההון ירד ואתה מופסד.
נכון.
ובגלל זה אתה רוצה לקחת משכנתא, ואותנו זה לא מעניין, אנחנו לא נותנים, כי השכר החודשי שלך אין לך שליש פנוי כרגע. אצלכם כמובן זה אפשרי. אתם נשענים על כל הנתונים.
אנחנו בודקים את כל הנתונים. בודקים את כל הקשת, מספרים לנו את כל הסיפור. תראי, יש לנו גם סיפורים, למשל, של ההחזרות.
אוקיי.
בסדר? זה לא שאנחנו עכשיו נותנים להחזר, אבל אנחנו מדברים על משכנתא, אנחנו מדברים על 30 שנה. ב-30 שנה או ב-20 שנה קוראים לאנשים דברים. חולים, בית חולים, התגרשו, קורונה, כל מיני אירועים בחיים ש... פגעו במצב הכלכלי לתקופה מסוימת. עוד פעם, אני חוזרת על זה כל פעם, כי מאחר ואנחנו באמת מסתכלים ובודקים לעומק כל מקרה וכל סיפור, אם אנחנו רואים, ורואים את זה בנתונים, אנחנו, דוח בנק ישראל מפורט מאוד, אנחנו מקבלים דפי חשבון, אנחנו מקבלים כל מה שאנחנו צריכים כדי לראות, רואים את הפיגוע הנקודתי הזה, ורואים שזה היה נקודתי,
אנחנו זה לא בכל משקף, אופן, זה לא דפוס.
זה לא דפוס התנהגות שהוא לאורך זמן, אנחנו מאשרים גם הלוואות מהסוג הזה.
את יודעת עוד איזה אוכלוסייה נתקלתי בה שיש לה קשיים בלקחת משכנתא, גם אם יש כסף, גם אם לא מדובר באנשים חסרי יכולת, אוכלוסייה מבוגרת יחסית. זאת אומרת, מעל גיל 65 ככה,
נכון.
יש קושי גדול לקחת משכנתא. מה זה קושי? לפעמים זה פשוט ישר no-no. כי אומרים לו, רגע, שנייה, אין כבר יכולת הסתכרות, אוטוטו זה נגמר, או מי שבפנסיה, ולא נותנים גם אם לאותו זוג יש בית, ורוצה לעזור לילדים, רוצה לקחת משכנתא על הנכס הקיים שלו, שלא ממונף בכלל. לא נותנים להם לקחת, מכיוון נכון. ש... סורי, אין
שליש.
אין שליש פנוי. אז נכון. אצלכם גם אותם אוכלוסיות
גם
יכולות.
גם אותם אוכלוסיות, אנחנו יכולים לתת, לפעמים מצרפים ילד ערב, לפעמים לא, אבל אנחנו מתייחסים, אנחנו נותנים משכנתאות עד גיל 85.
וואו.
לאנשים מבוגרים, עד גיל 85 אנחנו נותנים.
כן, שמי, תוחלת החיים עלתה.
עלתה, לגמרי.
משמעותית, ואיכשהו אין שם התייחסות לזה, זאת אומרת, גיל 65 היום, זה בן אדם צעיר, נכון? אני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, קודם כל,
לגמרי.
אין שום קשר בין המספר למראה, חבל שאתם לא רואים, אבל באמת, זה אנשים צעירים, נכון שככל שאנחנו מתבגרים, אז הגיל של הצעיר הולך ועולה.
נכון.
פעם היו אומרים לי, אני זוכרת שהייתי בת 18, חשבתי ש-27 זה ממש אנשים מבוגרים.
מה, 40? זה הסקנים.
40 זה הסקנים ממש.
סקנים, כן.
היום, סליחה, שהבת שלי אומרת לי, אמא, את סקנה? אני אומרת לה, אני כל כך צעירה, על מה גדולת, איזה סקנה.
נכון, אבל זה בהחלט דורש התייחסות. כל השינויים... שחלו בתקופה, דורשים התייחסויות מהירות.
נכון.
דורשים
נכון.
התייחסויות מהירות.
התאמה של המצב.
התאמה למצב, כי החיים רצים מהר, והשינויים קורים מהר, אז צריך באמת כל הזמן לעשות התאמות.
נכון.
אז זה באמת אחת הנקודות, היתרון המאוד גדולות של מימון ישיר, שחברת האם שלנו, שהיא ידועה ומוכרת כחברה מאוד דינמית, מאוד חדשנית, מאוד מקבלת החלטות יחסית בבדיקה מהירה. אנחנו מתאימים את עצמנו, משתדלים לפחות כל הזמן להיות עם יד על הדופק. אנחנו מכנסים את היועצי המשכנתאות הטובים והמובילים שלנו. כל הזמן אנחנו שומעים פידבקים מהשטח. אנחנו כל הזמן אומרים להם, רוצים לשמוע את הדברים הפחות טובים שלנו. כל הזמן אנחנו רוצים לשמוע מה אנחנו צריכים לשפר.
מה לשפר.
איפה אנחנו לא נותנים מענה, איפה ומהם, אנחנו בעצם רואים מה השטח צריך, מה אנשים צריכים, ומשם אנחנו, ככה התחלנו לאורך כל הדרך.
אז אני אגע בעניין הזה, את מרימה לי ככה להנחתה בשתי נקודות. הנקודה הראשונה, היא התחלת ואמרת שאתם עובדים רק עם יועצים.
בעצם הרבה
אנשים, מה שהם צריכים, את יודעת, ששומעים את החברות, מימון ישיר ועוד כל מיני שמות, אומרים, אוקיי, אין סוכן, אין מישהו שמחבר אותך, ואז אתה יכול להיות בהמתנה אינסופית על הקו, ולחכות ולחכות ולחכות, ובאמת מה אנשים צריכים? שירות. צריכים שיהיו זמינים בשבילם. אז למה אתם כרגע עובדים רק עם יועצים בגלל הדבר הזה?
לא, ממש לא, בגלל שאנחנו צעירים, בני שנה. אנחנו רק בני שנה.
התינוק עוד יונק.
התינוק עוד יונק, כן. לא, תראי, מימון ישיר, זאת חברה שהיא סופר שירותית, סופר אכפת לה מהלקוח, מאוד. וכל עוד אנחנו לא יכולים להיות 100%, אנחנו לא נצא.
אנחנו יודעים... בדיוק בגלל זה אמרתי, אם בגלל זה.
זה בגלל זה, אוקיי. כי כרגע המערכות שלנו לא משוכללות. תראי, אנחנו התחלנו...
לא מאפשרות לתת שירות מספיק.
ומאחורינו יש ממש צבא שלם, שעובדים טכנולוגיה ומתכננים. זה הולך להיות, באמת, זה הולך להיות, הולכות להיות המערכות החדשניות ביותר, הן ליועצים והן לקהל.
ויועצים, אתם עובדים בעצם עם כל היועצים. כל יועץ שמגיע, עובדים איתו,
אנחנו
שיש
בודקים,
לכם רשימת יועצים.
יש לנו רשימת יועצים. אנחנו לא כל היועצים, אנחנו בודקים עם מי אנחנו עובדים, אנחנו מראיינים, עושים איזושהי בדיקה.
זאת אומרת, אם לקוח מגיע עכשיו עם יועץ,
הוא צריך לשאול אותו, אתה עובד עם אימון ישיר?
אוקיי.
ויגיד לו כן או לא.
הבנתי. ואם יועץ שמקשיב ורוצה להיכנס לרשימה שלכם, איך זה עובד?
זה לא בעיה. זה, הם יודעים להגיע אלינו.
פונים אליכם,
פונים
אתם עושים
בדיקה.
פונים דרך ההתאחדות,
דרכנו, יש פרסום של מנהל המחירות שלנו.
שבעצם מה אתם בודקים בדיקים? עליהם? זה מעניין, אתם בודקים כאילו עד כמה הם אמינים, עד כמה הם באמת עובדים בודקים, לפי הכלים.
אנחנו לא ממש יכולים לבדוק לעומק, אבל אנחנו רוצים לדעת, אנחנו עושים את הבדיקות שלנו.
אוקיי.
בסדר? ו... שווים איתם, מדברים איתם, אנחנו רוצים להתרשם, לראות שהם מבינים באמת, תראי, אין רישיון.
בדיוק,
אין
בגלל
רישיון,
זה אני שואלת,
אין,
האם גם בן אדם שבא והולך על יועץ שאתם עובדים איתו, מבחינתו זה נקרא לזה במרכאות תו תקן כזה שאומר, הוא יועץ
אז זהו,
טוב.
לא, ממש לא, כי אני לא יכולה לקחת אחריות.
ברור.
אני גם מוגבלת בבדיקות שלי. אם הייתי יכולה לעשות בדיקות מקיפות, אז הייתי באמת נותנת כאילו
אבל לא, זה אישור. זה אומר שמשהו נבדק.
זה אבל, כן, אבל בהחלט לא משהו שלילי, כי יש הרבה יועצים שהם שמענו עליהם כל מיני דברים. אנחנו בודקים שלא יהיה מישהו שהוא לא מבין, או שרלטן חלילה, או כאלה דברים. כן, אנחנו בודקים, ואגב, כל העבודה שלהם איתנו נבדקת. אנחנו בודקים כל תיק שהם מביאים, יש לנו סטטיסטיקות, טובים, לא טובים, איך הם מתנהגים סך הכל הלקוחות שהם מביאים.
יש
לנו בקרה.
אני חייבת להגיד את זה, יש פה איזשהו סוג של ניגוד אינטרסים, כי מצד אחד, יועץ טוב מן הסתם, זה יועץ שיחסוך כסף ללקוח.
נכון.
זה יועץ שייתן לו את התמהיל הנכון ביותר, הטוב ביותר, והחלוקה הנכונה ביותר על פני שנים, כדי שבמצטבר הוא ישלם הכי מעט כסף לתקופה שהוא צריך.
נכון.
מידך, זה אומר שאתם תרוויחו פחות. אז מה זה יועץ טוב?
אז אני אגיד לך. קודם כל, אני גם בבנק הייתי אומרת את זה, לא משנה מה עושים, אנחנו מרוויחים. אנחנו חברה שצריכה להרוויח.
חד משמעית.
אנחנו בהחלט, התפיסה אומרת שאם הלקוח ירוויח, אני גם מרוויח.
אוקיי.
אין שום בעיה.
מרוויחה לקוח לזמן ארוך.
אני מרוויחה לקוח לזמן ארוך, אני מרוויחה את היועץ שיודע שאני נתתי לו את האפשרות לתת ללקוח שלו את השירות הכי טוב, הוא יביא אליי את שאר הלקוחות שלו.
אוקיי.
דבר נוסף, אנחנו לא מוגבלים בתמהיל. יכול היועץ לבחור איזה תמיל שהוא רוצה. יכול להגיד הכל בפריים, חצי חצי, רבע שליש, משהו קצר, ארוך, חלק לתקופה קצרה, חלק לארוכה, מה שהוא רוצה, אני לא מגבילה אותו.
להבדיל שוב, אנחנו חוזרים לרגולציה, שהבנקים כפופים לרגולציה של בנק ישראל.
ומחייבים.
שעד לפני כשנה, שנה וחצי, זה היה עד שליש פריים, בתקופה שזה היה הכי נוראי שהגבילו אותנו, בתקופה שהפריים היה כל כך נמוך וכל כך זול, שעוד היה אפשר לקבל פריים מינוס 0.8, 0.9, תלוי מי זה היה, והפריים היה 1.6, ואתה שילמת בשנה 0.8 או אפילו 0.7 ריבית, והכסף היה חינמי,
אפשר היה לקחת שליש.
ואז יום אחד, אחרי כל כך הרבה שנים שאפשר היה לקחת שליש, אמרו, אוקיי, בואו, נאפשר שני שליש. רץ עם ישראל ושינה ומחזר את המשכנתא ולקח שני שליש, ובום, בערך כמה חודשים אחרי, גג שנה אחרי,
אנחנו ב-6.25.
כן, הגל המטורף הזה של עליית ריביות, ואנחנו כבר ב-6.25 ריבית פריים, להבדיל מ-1.6. שינוי, כן, כואב לכולנו, לי אישית גם בכיס. למזלי לא שיניתי לשני שליש, אבל סתם כי פשוט רצו לעלות לי את שאר הריביות, וראיתי שזה יוצא לא משתלם. לא כן, הבנק שומר על הרווחיות. אז למזלי זה מה שיצא. אבל גם לזה אתם לא כפופים, זאת אומרת, אצלכם אפשר גם 100% פריים.
100% פריים, אפשר הכל צמוד. אנשים היום לוקחים יותר צמוד, יותר לוקחים את הריבית
הצמודה. בדיוק, רציתי להגיד, לאף אחד זה לא רלוונטי היום, אף אחד לא ירצה 100% פריים.
נכון, היום אנשים לוקחים יותר את הצמודה, מאמינים ש...
בוודאות.
כן, כי קודם כל, ההחזר החודשי בצמודה הוא יותר נמוך.
נכון.
ומאמינים שהאינפלציה תרד, ואז באמת הלוואה שלהם תצמח פחות.
כן. אני לא רוצה לקפוץ איתך לתמילים, כי אני מתה לשאול, ומה עם קלה?
אנחנו נעשה פרק נפרד.
אנחנו נעשה פרק נפרד על תמילים, כי זה באמת עולם ומלואו.
לגמרי.
עולם מרתק בעיניי, אבל זה באמת עולם ומלואו. הדבר השני שרציתי לשאול אותך, בנושא הזה שדיברת על בעצם מה הדברים שאנשים צריכים, ואמרתי לך, אחד זה השירות, ודיברנו על זה שאתם דרך יועצים, והשני זה ריביות, ריביות נמוכות. אז באמת עד כמה אתם כן מצליחים להיות תחרותיים בגובה הריבית לבנקים?
תראי, אני אגיד לך, אנחנו מדברים על הלוואות לכל מטרה, הלוואות ובאחוזי מימון גבוהים יותר. והלוואות שלנו מתחילות בפריים, זה בפריים פלוס 2.9,
אוקיי.
זה לא בשמיים, זה לא בשמיים. תחשבי במיוחד למי שעושה הארגון, זה הרבה יותר זול מהריביות שמשלם. הרבה, הרבה, הרבה יותר זול.
חד משמעית.
בצמודות אנחנו סביב ה-6-6, משהו כזה, הלוואות בלון עם פריים פלוס 3-9.
אז רגע, אם אנחנו ניקח את זה רגע ונחשב, אז אנחנו היום נמצאים ב-6.25 ריבית פריים, אם את מדברת על פלוס 2.9 אמרת?
כן.
2.9, אז אנחנו מדברים בערך על 9%,
נכון.
קצת יותר, והצמודות את אומרת בסביבות
ה-6.5.
ולכן באמת כזה. הצמודות זולות
כן,
יותר.
כן.
אז היום באמת מישהו לוקח בפריים?
לוקחים.
לוקחים? למה?
לא לוקחים את הריבית הקבועה, הנה אנחנו נכנסות לתמילים.
לא, אנחנו לא עושות את זה. זה היה טיזר, ואנחנו נחכה לפרק הבא בנושא התמילים. אוקיי, אז אנחנו דיברנו על הצמודות, וכמה הקלץ היום פחות או יותר?
קלץ לא אטרקטיבי בכלל.
בכלל.
ממש לא אטרקטיבי, כי מי יקבע ריבית כזאת גבוהה מעל 9%, יקבע אותה, מה המציאה לקבע?
כן.
לא, הציפייה היא שהריביות תרדנה.
כן,
לא,
אז אף אחד היום לא...
אף אחד לא לוקח קבוע.
לא עושה. עכשיו בואי נדבר קצת על מחזורים. מעניין אותי אם בתקופה הזו באמת נתקלים במחזורי משכנתאות.
נתקלים במחזורים.
למרות, יש לנו. למרות כן? שרוב המשכנתאות שלקחו בעבר הן בעצם, אלא אם כן מדובר
תראי,
על משכנתאות
תחשבי,
לפני 2005.
לא, גם תחשבי שלקחו אנשים שהיו, כמו שאת הרגע אמרת, בפריים, בשליש בפריים. נו.
או שני שליש.
אז, לא, אלה שלקחו שליש בפריים, אז כבר כל ההלוואה עצמה היא לא כזאת מציעה. ריבית הקבועה, למשל, אני רואה ריביות קבועות 4.8, 4.7, 4, אפילו 4%. ורק שליש בפריים, אז כן אפשר למחזר ולקחת את הכל במיוחד אם, תראי, יש את עניין המחיר, זה נכון. יש את עניין המחיר, אבל יש את עניין החיים. אם הסכום החודשי שאת מחזירה הוא כל כך גבוה, ואת לא יכולה לחיות,
חד משמעית.
אז גם אם המחיר הוא קצת יותר יקר, יש לזה ערך, זה לא הכל מחיר, יש לזה ערך שאת משפרת את איכות החיים שלך. אז על הפריים הזה, נכון, הוא היה פריים מינוס 0.9, שליש ממנו, נכון, הפסדת. אבל כל שאר הריביות, לא נורא, את לוקחת את הסכום הזה, נשאר לך נגיד 15 שנה, פתאום את פורסת הכל, גם לוקחת את החובות הקיימים, גם פורסת ל-25 שנה, ואת משלמת פחות ממה ששילמת עד היום במשכנתה. זה איכות חיים.
חד משמעית.
וצריך לזכור.
אי אפשר למחזר חלק ממשכנתה, נכון? זה או למחזר את הכל, או אי אפשר נגיד למחזר חלק.
אם באים אליי,
כן.
אי אפשר להשאיר, כאילו משאירים את כל החלק בבנק השני. הם יכולים לסגור בבנק השני חלק.
הם יכולים אבל...
נו. יכולים לסגור חלק, לקחת אצלי דרגה שנייה.
בדיוק.
סכום יותר גבוה, ולסגור רק חלק מהלוואה, בהחלט אפשר.
ולהשאיר שם חלק.
נכון.
אוקיי.
נכון, גם את זה עושים.
שוב, זה גם נקרא לזה הלוואות מורכבות, זה נכנס
לגמרי.
לקטע של המורכבות. זאת אומרת, אפשר לקחת את החלק הפחות מוצלח,
ולסגור רק למחזר. אותו, יחד עם דברים אחרים, בוודאי, כן.
שזה מאוד, מאוד חשוב ומעניין.
מה שחשוב בתוך כל השיחה הזאת, גם לאותם אנשים שלא בדיוק, ולא כולם מתעסקים בפיננסים, וזה בסדר, זה אפילו טוב שכך, לא מבינים כל כך לעומק, מה שחשוב להבין, זה שיש אפשרויות, שיבדקו את האפשרויות. היום זה לא, פעם אתה צריך כסף, אתה הולך לבנק, לא. היום יש את החוץ בנקאי, יש אלטרנטיבות, תבדקו, לא מתאים, אל תעשו כלום. אבל יש אלטרנטיבות ואפשר באמת, יש היום הרבה מאוד כלים שאפשר להשתמש בהם, כדי לצלוח את התקופה.
נכון, אני חושבת שהנושא הזה באמת שווה להדגיש אותו, כי הנושא הזה שאפשר לצרף את כל ההלוואות שאתם פתוחים בהם לאותה משכנתה, ולחלק את זה, לפרוס את זה לתקופת זמן של משכנתה של 20-30 שנה, זה משהו שנותן אוויר לנשימה להרבה משפחות, מעבר לזה שעושה סדר בבלגן. אני, טוב, לפני שאנחנו מסיימות, ושוב נבטיח שנעשה פרק על תמילים, כי זה באמת אחד הנושאים הכי מעניינים בעיניי בהלוואות, איך לחלק את זה, והתמילים שונים לחלוטין ממה שהיו נכונים לפני שנה. יש לך איזשהו טיפ זהב, משהו למשקיעים, לרוכשים, למשפרי דיור שרוצים, צריכים משכנתה או צריכים הלוואה, מה?
אמרתי אותו קודם, אמרתי אותו קודם, לבדוק את השוק החוץ-בנקאי. בוודאי לבדוק אותנו, אני אעשה לנו פרסום.
זה לא עולה כסף לבדוק.
אבל בדיוק, אבל לדעת שיש הרבה מאוד אלטרנטיבות, לא להגיד אין לי כסף, אני לא קונה, אין לי ריבית יקרה, אני לא קונה. גם בשוק עסקים, תמיד אפשר לעשות, צריך לחשוב עליהם, צריך בסום שכל לעשות אותם, אבל את יודעת, אנחנו לא עוצרים בשנתיים האלה, לא עוצרים, יש תמיד הזדמנויות, כמו שהקורונה הייתה הזדמנות,
בדיוק.
אותו דבר המצב הכלכלי הזה יכול עבור אנשים מסוימים להיות בהחלט להוות הזדמנות, והאופציה הזאת של אפשרות לקחת כסף, גם אם הוא יקר, יכולה להיות הזדמנות לאנשים, אז בהחלט שווה לבדוק, להתעניין, לראות, אם כדאי, מה כדאי, ויש הרבה, למרות הכסף היקר, אני רואה את הבקשות שמגיעות אלינו, יש אופציות לעסקים ולרכישת דירות שכדאי לעשות אותם.
זה נכון, אני רוצה לחזק את הנקודה הזאת שלך, ולהגיד שבאמת זו תקופה שאומנם הכסף נהיה יותר יקר מבחינת מינוף, אבל מצד שני, זו תקופה שאפשר לעשות מסע ומתן, זו תקופה שאפשר למצוא הזדמנויות, אנשים פתאום רוצים למכור, אם עד לפני שנה, שנה וקצת, היה התמחרות כלפי מעלה על דירות, דירות פורסמו במחיר X ונמכרו ב-X פלוס, כי אנשים רבו על הדירות, כאילו זה לחמניות במאפייה, עכשיו זה תקופה של הקונים, זה תקופה של מסע ומתן, זה תקופה שהמוכרים מתגמשים, מכיוון שהם מבינים שאין הרבה קונים, יש איזושהי יצירה מבחינת הביקושים, ולכן באמת מי שחיפש הזדמנויות, זו תקופה של ההזדמנויות, אפשר למצוא ויכול להיות שהפער הזה, הוא יהיה בסוף חיובי, זאת אומרת,
בדיוק.
אתה יכול לקנות את אותו נכס שאתה רוצה, במחיר נמוך בהרבה ממה שהעליית ריבית תעלה לך. ולכן בסוף זה יכול להיות עדיין סכום, שכשתעשה את החישוב ואת התוכנית העסקית ואת הבדיקה, תגלה שעדיין זה לטובתך.
שווה לגמרי, נכון.
אז,
נכון מאוד.
כן, אז שווה לבדוק. תשמעי, חכמנו. אני תמיד נהנית מהשיחות האלה על... אני באמת באמת אוהבת את זה, אני חולה
קשה. רואים שאת אוהבת את זה.
כן, זה נורא מצחיק, כי אני אסיים בסיפור אישי, שגדלתי בבית שמבחינתי משכנתה זה היה מילה גסה, זה היה מילה של, תמיד חשבתי שמשכנתה, הייתי שומעת ככה את ההורים שלי.
צריך לסיים אותה, לסגור אותה, לסיים אותה, לסגור אותה.
בדיוק.
ברור.
והייתי בטוחה שמשכנתה זה לעניים, משכנתה זה למסכנים, זה לאנשים שלא יכולים לשלם, וזה ככה רובץ עליך, וזה עוד קין כזה. ובאמת רק בגיל 30, ומזל שבגיל 30 זה קרה לי, ולא מאוחר יותר, חבל שלא מוקדם יותר, פתאום הבנתי שמשכנתה זה סבבה, להפך. משכנתה זה האופציה שלך להתמנף, זה האופציה לעשות כסף, כי בסופו של דבר, אוקיי, אנחנו עובדים, שכירים, עצמאים, אבל כמה כסף אנחנו... אי אפשר להתעשר מזה.
נכון.
והאפשרות של המינוף זה שם המשחק. ואני במשכנתה הראשונה שלי, כל הזמן שנכנס לי כסף שהצלחתי לעשות, הייתי סוגרת, 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 סוגרת את המשכנתה. בגיל 30 מצאתי את עצמי עם הבית, בלי משכנתה, והייתי נורא גאה. איך סגרתי את המשכנתה, ואני עם אפס משכנתה. ופתאום הבנתי, מה, איפה הגאווה הגדולה? להפך.
שהפריים היה 1-6.
כן! והתמנפתי, אז באמת התחלתי להתמנף, ובאמת זה שם המשחק, וזה מה שהביא אותי למקום שאני נמצאת בו היום, ותודה על השיעור שמישהו עשה לי שם בדרך, שהסביר לי את הטעות שלי, אז היום אני באמת חולת משכנתאות, אני חושבת שזו דרך טובה, הכל כמובן בגבולות היכולת.
בדיקה, הבנה של מה שעושים.
בדיוק, לא לקפוץ מעל הפופיק, תמיד לראות שיש את היכולת החזר לפי הסכום שאתה לוקח. זה מאוד חשוב, שזה לא, שאתה לא תעבוד בשביל המשכנתא, אלא המשכנתא תעבוד בשבילך.
בדיוק.
זהו, אז בנימה אופטימית זו, אני רוצה להודות לך. נופיה, זה היה ממש ממש מעניין.
בשמחה, גם אני מאוד נהניתי, תודה רבה.
תודה רבה ותודה רבה לכם, כל המאזינות והמאזינים שלנו שהייתם איתנו בפרק הזה, והבטחנו שיהיה פרק נוסף על תמילים. נתראה שוב בפרק הבא, שיהיה לכולם שבוע נפלא. ביי.